שלום לכולם, אנחנו באיגרת תימן. הרמב״ם מתחיל לעסוק בטענות של המוסלמים לאמיתות דתם. למה הוא עוסק בזה? כי יש ישראל מומר אחד שהוא מדקלם את הטענות האלה ליהודים ואומר, הנה, בואו גם אתם תהיו מוסלמים, הגיע הזמן להתעדכן, יצא גרסה חדשה. אז הרמב״ם הוא בהמשך, הוא ידבר על הטענות אחת אחת ויפריך אותם.
כמו הקוזוליה.
מה שהספקנו כבר לראות, שקודם כל טענה אחת שבעצם הנביא שלהם היה מוזכר בתורה, ורק אנחנו מחקנו אותו, זה הרמב״ן כבר דחה בשתי ראיות. אחד שבעצם התורה, אמנם היא נמצאת אצל יהודים, אבל היא הותקה ליוונית ולשפות אחרות עוד לפני הרבה זמן, לפני שבכלל הנביא שלהם המציא את הדת הזאת. מילא אצלנו מחקנו, למה אצלהם זה לא מותקן, וגם התורה היא נפוצה בכל קצוות תבל, אז אתה לא יכול, אתה מחקת מקום אחד, תלך למקום אחר, תראה את הגרסה. לא מצאנו גרסאות שהוא כתוב, מה שברור שזה שטויות. עכשיו מתחיל להתייחס לדברים הפרטניים. אז כבר דיברנו בשיעור הקודם על מה שכתוב גוי גדול, שגוי גדול הוא מתייחס לכמות ועזך לגוי גדול. כי אמר לפתח אמר והרבטיך, אז הרבטיך לגוי גדול, זה לא קשור שהוא יהיה עכשיו משהו רוחני. והראיה לזה שהקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם כי ביצחק יקרא לך זרע, וגם הוא גומר לו ואת בריתי אקים את יצחק. אז הנה זה עבר ליצחק, ומי יצחק גם כתוב שהוא אומר ליעקב, ייתן לך את ברכת אברהם. כלומר, יצחק, שקיבל ברכה מאברהם, יעביר אותה ליעקב. אז הנה, אז זה לא יכול להגיע לישמעאל, גם לא לעשיו. הדברים האלה מובטחים.
הם טוענים שהיה מזויף, זה היה עקדת ישמעאל, ו...
כן, אז זה נכון, זה הרבה טענות. הרמב"ם פה מתייחס לאיזושהי נקודה, הוא אומר, עוד טענה שלהם, שהמילים במאוד מאוד, זה גימטריה של מוחמד. הגימטריה הזאת היא נכונה. אלא שאומר רמב״ם בקוראן, במקום שהקוראן כותב שהעולם מתבשר על שליחותו של הנביא שלהם, שם בכלל לא קוראים לו מוחמד, קוראים לו אחמד. ואחמד, מה לעשות, לא מסתדר עם הגימטריה. טוב, יש קצת אנקדוטה. טוב, אחד הטענות של המוסלמים ובעקבותם של המומר הזה, זה הפסוק, הופיע מהר פרן, ואתה מרבות קודש. מה הקשר בין פרן לישמעאלים? אז אחרי שאברהם מגרש את ישמעאל, אז הוא בעצם כתוב, וישב במדבר פרן. אז הנה, הורים המוסלמים, הופיע מהר פרן, מי זה? זה אותו אחד שהוא וישב במדבר פרן, אז הכל מסתדר. אומר על זה הרמב״ם, ואומנם אומרו הופיע מהר פרן, הוא פה על עבר. ואילו אמר יופי מהר פרן, היה אפשר למי שתטיב לו ההתאה להתעלות בו. כלומר, מי שרוצה לרמות, היה יכול לפחות, היה לו על מה להתבסס כשאתה בא לרמות. אבל כשזה כתוב הופיע, כלומר בלשון עבר, אז זה לא מתאים. והוא היה מחר שאמר הופיע, הראה שהוא עניין שהראה כבר. אז מה בדיוק הכוונה האמיתית של הופיע מהר פרן?
גם בעקדה, הוא לא מוזכר בכלל על ישמעאל.
נכון.
הוא מוזכר יצחק בנו ושני נעריו איתו.
נכון. וזה שהוא מתאר את מאמר הר סיני ואומר, כשהשם נגלה על הר סיני, לא ירד האור מן השמיים על הר סיני כרדת הברק. אבל הופיע בנחת, נגלה מראשי הערים לאט לאט, מראש הר אל ראש הר, עד ששכן על הר סיני. לכן יש פה שלוש מדרגות, השם מסיני בא, וזרח מסעיר לעמו, הופיע מהר פרן. בכן, אומרו לעמו, רצינו לומר לישראל, מה זה מסעיר לעמו? הפסוק הזה, המוסלמים, הם מנסים להשתמש בו בצורה שבעצם מתארת את ההשתלשלות של הדתות. כאילו רוצים לומר, השם מסיני בא, אז זה ההתגלות של משה רבנו ונבואת עם ישראל. אחר כך, בזרח מסעיר, סעיר זה עשיו, אז זה בעצם התגלות של הנצרות, ואחר כך המדרגה לשיטתם הסופית, הופיע מהר פרן שזה ישמעאל. זה הדרך שהם רוצים לומר. על זה אומר הרמב״ם, אם היה כתוב יופיע, הבנתי, אז אתם פה, יש פה איזו נבואה עתידית של התפתחות הדתות. אבל כיוון שכתוב הופיע, אז עניין אחר.
וגם כתוב, ועלו מושיעים והר ציון לשפוט והר עשיו.
נכון, גם זה נגיע בעזרת השם. טוב, אז מה זה בעצם המשמעות של זה? כעניין זה סיפרה דבורה, כשסיפרה באומה מעמד הר סיני, שהאור הולך לאיתו מהר אל ההר. אמרה השם בצדך מסעיר, בצדך משדה אדום. אז מה זה בצדך מסעיר? אתה רואים סעיר, אדום. מה הכוונה? אז יש לנו מדרש. המדרש אומר, כמו שביארו חכמים, אומנם השם שלח שליחים לרומיים, כלומר כאילו לעשיו, לנצרות, קודם משה רבנו, והראה להם התורה ולא קיבלו ממנו. זה מתאר את באמת שהקדוש ברוך הוא פנה, פנה להר פרן, פנה לסעיר, פנה לכולם, יצא להם את התורה, זה מדרש ידוע. אז פה מסופר מה קדם למתן תורה, לכן זה בלשון עבר. אתה לא יכול לקחת את זה, מה יקרה בעתיד, זה לא הכוונה. לא קיבלו ממנו, אחר כך שלח שליח אחר לרביעים והראה להם, ולא קיבלו ממנו. אחר כך שלח לנו משה רבנו, וקיבלנו, ואמרנו, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. וזה כולו עניין שהראה קודם מתן תורה. לכן זה מופיע בלשון עבר. ולכן באו בפעלים עוברים, כלומר ראשון עבר, בא וזרח והופיע, ואינו הודעה במה שיהיה, זה לא נבואה על מה שיקרה, נבואה צריכה להיות בלשון עתיד, הופיע, ומה שהקדוש ברוך הוא עבר מן האומות, הציע להם את התורה והם סירבו, ואנחנו קיבלנו. טוב, אז זה ראיה אחת שהופרכה, ראיה נוספת, ואומנם מה שהביא ראיה מאומרו, נביא מקרבך מאחיך. יקים לך. אז הנה, זה בשון עתיד, וזה יהיה נביא. אז הנה, מה אתה רוצה? באומרך שקצת אנשים נכנס להם ספק בעבורו, וקצתם מרחיקו הספק, באומרו מקרבך. ולולא אמרו מקרבך מאחיך, היה אצלם ראיה. מה זה מאחיך? הוא לא מאחינו. כאן ראו לה, אין צוענים דרך גם מאחיך, שבעצם, הרי ישמעאל הוא אח של יצחק. אז זה מאחיך. זה ככה הם רוצים לפרש את זה. אבל בוא נראה, אומר הרמב״ם, באיזה הקשר זה מופיע. כאן ראוי לך שתיתן לבך ותבין מה שאומר. דע, שאין ראוי לאדם שיגזור דבר מדברים סמוכים ויביא ראיה ממנו, אבל ראוי שיעיין במה שלפניו ולא אחריו. צריך לדעת מה ההקשר שבהם נאמרו הדברים, ואחר כך לתת את הפרשנות. לא רק לחתוך איזה משהו ולגיד, או, זה המשמעות של זה. עד שישלם העניין וידע כוונת אומרו, ואז יביא ממנו ראיה. ואילו היה אפשר לאדם שיביא ראיה מדברים נפסקים אשר לפניהם ואשר אחריהם, אם אנחנו יכולים לקחת שתי מילים מהתורה ולפרש להם איזה פירוש שאנחנו רוצים, היה אפשר לומר שיאמר השם יתברך, הזהירנו שלא נשמע לשום רבי, והוא אומרו, לא תשמע על דברי הנביא. אז הנביא ההוא שאומר לא לשמוע, זה מי שמסית, בסדר? מי שאומר לעבוד עבודה זרה, אליו לא לשמוע. אבל אם אנחנו נחתוך את ההקשר, לא נשמע על דברי הנביא, אז יוצא שלא שומעים לאף נביא. לא עושים ככה. לכן היה אומר שהשם ציוונו לעבוד עבודה זרה, והוא אומרו, ועבדתם אלוהים אחרים. נכון, כתוב, ואתם אלים אחרים, אז הנה, כתוב בתורה, שעוד, מה זה קשור? זה בא להזהיר, לא לעשות את זה. אתה לא יכול לקחת משפט ולנתק אותו מההקשר שלו. והדומה לזה הרבה מאוד בספרים, וזה מבואר ההפסד, כי אין להעביר היה מכתוב, ושתיוודע כוונתו מאשר לפניו, ומאשר לאחריו, ותובן כוונתו, אז זה עניין עקרוני. עכשיו בוא נבין מה באמת המשמעות שנביא מקרבך מאחיך, וזה הפסוק, אשר הוא נביא מקרבך מאחיך. ראוי לעיין מה שלפניו ושלאחריו מנדבק בו, ויובן, ואז לא יישאר בו שום ספק. וזה שהוא הזהירנו בתחילת זו הפרשה מתחסק בנחש ובקסם ומשפטי הכוכבים ובחישוף והשבעות והדומה לזה. ואלו עניינים הם הדברים שיחשבו אומות שהם ידעו בהם מה שיתחדש ויזמנו עצמם אליו. זאת אומרת הם כאילו לפי זה רוצים לצפות את העתידות. וכאשר הקדוש ברוך הוא הזהיר אותנו לא לעשות את זה, וכאשר הזהירנו שמתעלם מתעסק בהם, אמר לנו שכל האומות חושבים שהם ידעו העתידות מזה הדרך, ואתה לא מדרך זה תדע העתיד. יש לך אפשרות לדעת העתיד, זה לא על ידי ללכת לקורת בקפה, אלא איך. תדעו מנביא שישלח לכם, יגיד לכם העתידות ויצדק, ולא יחזב דברו. נכון, אנחנו למדנו ב8 פרקים, איך בודקים נביא. אז נביא קודם כל יש לו נתוני פתיחה, שנוגעים לרמה השכלית והמידותית שלו. כן, זה נתוני פתיחה. אחר כך הוא צריך לעשות אות ומופת. ואחר כך מאות המופת הוא מתקיים, אז אפשר להאמין לו. ויש דברים שהוא לא יכול לומר, כמו שנראה בהמשך. הוא לא יכול להגיד, לעקור דבר מן התורה. הוא לא יכול להגיד, אם הוא אומר כזה דבר, אז זה מי שמסית לעבודה זרה. טוב. והנה תגיע אל הקדמת הידיעה, מבלתי נחש וקסם, משפטי כוכבים מזולתם. ואחר כך באר קלות העניין ואמר, כל נביא שישלח לכם ויגיד לכם העתיד, אומנם מקרבכם יהיה, עד שלא תצטרך לשוטט מארץ אל ארץ, וללכת דרך רוקה אחריו. וזה עניין אמרו מקרבך. קרבך, זה מי שגר איתך. לא, הוא הרי, הישמעאלי הזה, הוא היה באזור מכה, אז זה לא בקרבך. קרבך, אתה אומר, אני מזמן לך, אתה רוצה לדעת, יש לך קורת בקפה בכל שכונה היה אז, או כל מיני מגידי עתידות. תדע לך, יהיה לך גם נביא בעיר שלך. לכן אתה מסודר, תהיה רגוע. נו, אז אתה מסתדר עם, עם הנביא הזה שאתה רוצה להציע לי שזה הוא, בכלל גר באיזה, הרב הסעולה, באיזה מקום מרוחק מאות או אלפי קילומטר. ואחר כך הודיע עניין אחר, ואמר שאם יהיה אותו קרוב לכם ובקרבכם, יהיה מכם גם כן, כלומר, מישראל. עד שתהיה זאת המעלה שהיא הקדמת הידיעה בעתידות, מיוחדת לכם, ולזה חיזק העניין, ואמר כמוני. הם רוצים להסביר, נביא מקרבך מאחריך כמוני, שאומר משה רבנו, אז כמוני שהוא יהיה בעל מדרגה כמוני. וזה אי אפשר לומר, למה? כי אין כנבואת משה, אנחנו מקובלנו שנבואת משה יוצא דופן, זה מעיקרי התורה. אחרי זה הכמוני לא יכול להיות מפורש ככה. אז מה כמוני? מאחיך כמוני, כמו שאני יהודי, גם הוא יהודי. זה פשט הפסוק. אז איך אתה רוצה להביא את זה למישהו שבכלל לא יהודי, זה לא מתקבל. כי אחרי שאמר מאחיך היה אפשר לומר שיהיה מאסב ומשמעאל, כמו שאמר לבני אסב, כמו אמר אחיך ישראל. כן, חיזק הדבר, אומרו בו כמוני, כלומר בני יעקב. ואין עניין אומרו כמוני, כיוצא בי בגודל ערך מעלת הנבואה, שהוא כבר אמר ולא קם נביא עוד בישראל כמשה. והנה בפרשה עצמה, זכר מה שמורה על כל מה שזכרנו. אמר, לא ימצא בך מעביר בנו ביתו באש, וחובר חבר, תמים תהיה, ואתה לא כן נתן לך, נביא מקרבך כמוני. הנה התבאר והתאמת, שזה הנביא היהוד בו, אינו נביא שיביא דת, ולא שייתן תורה. ואומנם יהיה איש שיסיר מעלינו צורך הקסם ומשפטי הכוכבים. מה מטרת הנביא הזה? לא כמו שאתה אומרים שהוא בא לבטל את התורה. הפוך. הוא בא לומר, כיוון שבתורה אסור לך ללכת לקוראים בעתידות, לקוראים מחשפיים, אתה צריך פתרון לזה. אני אתן לך פתרון בתוך התורה, בתוך היהדות, יהיה לך נביא. זה הכל. זה בכלל לא מדבר על שיבוא מישהו אחר ויבטל את התורה ועשה תורה חדשה. זה בכלל לא פשט פה. ונשאלו בכל מה שיקרה לנו, כמו שישאלו האומות המעוננים והקוסמים, כמו שמצאנו שאול, ששאל שמואל על אבדה שעבדה לו. זוכרים שלמדנו את הפרטים האלה ב8 פרקים? טוב. אז עכשיו, אולי היינו חושבים לפי זה, שהסיבה היחידה שאנחנו לא מאמינים לנביאים של המוסלמים, זה כי הם לא יהודים. זה אומר לא. תגיד עכשיו הרמב״ם, תיאורטית יכול להיות נביא למוסלמים, לגויים.
לגויים,
כן. ואולם, היותנו בלתי מאמינים בנבואת עומר וזייד, אינו בפני היותם מזולת ישראל, כמו שיחשבו המון, אשר נצטרך ללמוד מאומרו, נביא מקרבך מאחיך. כי איוב ואליפז ובלדד וצופר ואליהו, כולם אצלנו נביאים, ואף על פי שלא היו מישראל. תיאורטית יכול להיות...
בלעם.
נכון. וכן חנניה בן עזור, הוא היה יהודי, אבל היה נביא שקר ארור, אף על פי שהיה מישראל. לכן, זה מה ש... יש כאן שני הסברים. הסבר אחד להבין שאי אפשר ללמוד מהפסוקים שם, כי שם מדובר על ישראל. אבל שלא תבין מזה שלא יכול נביא גוי, כי היו נביאים גויים. ואולם נאמין בנביא ונחזיבהו מצד טענתו. איך אני יודע אם נביא הוא נביא אמת או לא נביא אמת? לא מצד ייחוסו. וביאור זה שמשה רבנו רבן של כל הנביאים, אשר שמענו דבר השם אליו, והאמנו בו ובדברו, ואמרנו לו, קרב אתה ושמע, אמר לנו שלא נשארה בשמיים דת אחרת שתרד, ואין שם תורה אחרת שתבוא. מה אמר? לא בשמיים מי? אין שום דבר ממתין שם שמחכה לירידה. לא בשמיים מי? כלומר, כל התורה, כל מה צריך לדעת, איפה נמצא? בתורה הזאת שקיבלנו, נקודה. אין עדכונים, בהדורה שנייה עדכון תוכנה, לא קורה. והזהירנו מוסיף ומגרוע בסוד התורה כולה, אמר לא תוסיף עליו. ולא תגרע ממנו. זאת אומרת, לא רק שאי אפשר להחליף את התורה, גם להגיד בסדר, הכל בסדר, רק אני פה עושה עדכון קטן, פה אני... גם זה אי אפשר. לא תוסיף, לא תגרע. וערבנו, וחייב עליון מצד השם יתעלה להאמין בה אנחנו ובנינו, ובני בנינו, אסוף כל הדורות. והוא אומרו, הנסתרות להשם אלוקנו, והנגלות לנו ולבנינו עד עולם. מה שנגלה לנו התורה הזאת, היא עד עולם. זה התורה אומרת בפירוש. אז מה אתה רוצה לומר שהשתנתה? מה אתה רוצה לומר שהיא בוטלה? מה אתה אומר שיצא עדכון? לא יצא עדכון. לא יכול לצאת עדכון, כי בגרסה הראשונה מוגדר שאין לה עדכונים. הנה, כל נביא שיבוא, יהיה יחוסו כהן או לוי או המלאקי, שיאמר שאחת מכל מצוות שבתורה בטל חיובה, כבר הכזיב משה רבנו. אז למדנו שכהוראת שעה הנביא יכול להגיד שעכשיו במציאות הזאת, כמו שאליהו הקריב בבמות, זה היה הוראת שעה, אבל אתה לא יכול להגיד התורה השתנתה, אפילו בפסיק, להגיד המצווה הזאת מי עכשיו בטלה, לא, זה אי אפשר להגיד כזה דבר. נו, אז כל שכן, שאדם מביא דעת חדשה, זה אי אפשר. אם הוא מנסה לבטל את חיובה, יחזיב משה רבנו, הוא אומר לנו ולבננו עד עולם, על כן נחזיבהו, כלומר כן אנחנו מבינים שנביא שקר, ונרגעו ונוכל, ולא נביט לאותותיו, אפילו למרות שאנחנו מקבלים נביא על ידי זה שהוא עושה אותות, אבל אפילו אותות אלה נכונים, אבל כשהוא אומר אמירה שהיא נוגדת את המסגרת של התורה, את המסגרת של הנבואה שהתורה התירה, כלומר הוא מנסה לסתור את התורה, הוא מנסה אפילו לבטל מצווה אחת מהתורה, אז הוא נביא שקר אוטומטי, הוא חייב מיטה, ולא נביט לאותותיו, כמו שלא נביט למי שמסית לעבודה זרה, כמו שהמרובה האות והמופת, לא תשמע. כלומר, שהוא מסית אותך לעבודה זרה, אפילו אם הוא עושה אותות מופתים, אתה לא יכול לשמוע לו. כי משה עליו השלום אמר לנו, לא תעבדו עבודה זרה לעולם. ולזה נדע שהאות שעשה המתנבא בשם עבודה זרה, הוא תחבולה וכישוף. וכן אמר לנו משה רבנו עליו השלום, שהתורה נצחית עד עולם. ולזה כל נביא שאומר שהתורה הייתה לזמן, נדע מטענתו שהוא נביא שקר. כי הוא מחזיב משה רבנו. הוא סותר דברים שאמר משה, ולזה לא נשאל ממנו אות ולא נביט למופתו, אשר נחשוב שהוא מופת. כלומר, אתה בא מספר לי שהנביא הזה עשה אותות, הוא הלך על המים, הלך מתחת למים, הלך באוויר, מה שאתה רוצה תגיד לי. ואני אפילו יאמין לך, ברגע שאתה רוצה לשנות את התורה, גמרת, אין לנו עסק איתך. יש לנו עסק, יכולים להרוג אותך, אם לא, אין לנו עסק איתך. כי ענייננו במשה לא היה בגלל האותות, עד שהתחייב מזה להקיש בין אותות זה לזה. לכאורה היינו אומרים, מה? הרי משה רבנו עשה ניסים ביציאת מצרים, אז גם הוא עשה ניסים, אז יש לי משה מצד... לא, אנחנו לא מאמינים במשה מצד הניסים, אלא מצד מה? ענייננו במשה, ביותנו שומעים הדיבור כמו ששמעו הוא, ובזה התאמתה האמונה אמיתות שלמה וקיימת עד עולם, כמו שאמר, וגם בך יאמינו לעולם. אנחנו ומשה רבנו נפגשנו עם הקדוש ברוך הוא אישית, וראינו את הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו. זה לא סתם שמענו סיפור. זה לא עכשיו בא מישהו סיפר לנו שהוא עשה, הוא לא עשה מופתים. שום דבר. הוא ישב למד תורה מול העיניים שלנו, מול המצל כזה הקדוש ברוך הוא. זהו. על זה התורה אמרה, ובך במשה יאמינו לעולם. כלומר, הנבואה הזו של משה, היא לא ברת שינוי, היא לא ברת עדכון. אם הוא היה בא מכוח הניסים שהוא עשה, נניחה, אז אתה הלכת על המים, הלכת מתחת למים, באוויר, הבנתי, אז אולי זה אפשר להשוות. זה לא מכוח זה אנחנו מאמינים במשה. ומשלנו עם משה רבנו, משל שני עדים, שראו דבר אחד ביחד, שכל אחד יודע, אמיתת עדות חברו, ואמיתת מאמרו, אנחנו ביחד היינו שם. ואינם צריכים על זה אות ומופת. ואף על פי ששאר בני אדם שיעידו להם, לא ידעו אם הוא אמת. והצטרכו ראיה על דברם, ומופת אצל בני אדם. למה הם צריכים ניסים? כי הם לא ראו, הם צריכים איזה ראייה. אנחנו ומשה רבנו חווינו חוויה שממית, מיוחדת, יוצא דופן. וראינו את כל מה שקדוש ברוך הוא נגלה, וראינו איך מוסר את התורה למשה. אנחנו לא צריכים ממשה עכשיו עוד דברים, להוכיח שהקדוש ברוך הוא נתן לו את התורה. אנחנו ראינו את זה, ראינו את זה. כן, אנחנו כעל ישראל ידענו מידת משה רבנו, בראותנו אותו מעד הר סיני, בדברו עם השם יתעלה, לא בנפלאותיו לבד. אולם עשה כל מה שעשה מן האותות כפי הצורך, כמו שהתברר בכתוב בתורה. ולזה העיקר הגדול אשר שכחו ולא סמכו עליו הרבה מאנשי אומתנו. אין אנו מאמינים בנפלאות כאמינו למשה רבנו, ולא נשווה בין אמיתתם. ובני זה אמר שלמה לשון האומה, מה תחזו בשלומית כמחולת המחניים. אומר שאתם תוכלו להעמיד לי כמעמד הר סיני, אז אמין בכם. לכן הוא הגדיר הרמב״ם למה מעמד הר סיני הוא כל כך יסודי בתורה שלנו. אז הוא הביא עוד טעם לזה. גם המעמד של משה נובע מהמעמד הר סיני. מעבר לזה שמעמד התורה, אנחנו קיבלנו אותו ישירות משה רבנו, גם המציאות של מעמד משה רבנו כנביא שאין לו תחליף, היא באה מכוח מעמד הר סיני שראינו שהוא נפגש עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו ראינו.
זה גם בא מכוח יציאת מצרים. כי זה מאוד, זה הרוב, רוב הדברים שהקדוש ברוך הוא כאילו אבני, האבן היסוד שהרבה פעמים הוא
חוזר, הקדוש
ברוך הוא יציאת מצרים, ששם משה רבנו, ששם היא הגילוי האמיתי של משה רבנו בקשר שלו לקדוש ברוך הוא, שהכל עובד ברצף. נכון שהחותם היה בהר סיני,
נכון, אבל הוא רוצה להדגיש שזה לא היציאת מצרים הניסים, כי ניסים אפשר לזייף.
לא, לא רק ניסים, כן. אמרתי, כל המהלך המשולש, נכון. שהיה הקדוש ברוך הוא כל הזמן עם משה, כל צעד וצעד, נכון. וצעד, ורואים שכאילו כל אמת. הזמן הכל מובנה בצורה מאוד מאוד מדויקת,
נכון.
אותם של זה היה בהר סיני.
נכון, נכון.
ובגלל זה גם אנחנו הרבה פעמים מזכירים, אני השם הולכים מה שעושים איתך, יש יציאת מצרים שמזכירים אותה וכל התהליך
הזה. נכון, עוד סיבה שבעצם מזכירים יציאת מצרים בקידוש וכל הדברים, כי יציאת מצרים היא בעצם הראיה שאנחנו חווינו לשליטת הקדוש ברוך הוא בכל המציאות. כי אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא ברא את כל המציאות, אבל זה אמונה. איפה ראינו שהוא שולט בכל המציאות? ביציאת מצרים. איפה ראינו? במצרים, נכון, בכל המכות. שהמכות היו מכות שהיו בים, היו מכות שהיו באפר, היו מכות שהיו באוויר, היו מכות שהיו באש, היו מכות שהיו במים. בסדר? אז המציאות, אז כל אחד חשב פעם שיש איזה מישהו ששולט על האש, מי שולט על המים, כל איזה סיפורי סבתא.
בסדר? מתן תורה, זה
כן, כן, אבל שיציאת מצרים היא הראיה לזה שהקדוש ברוך הוא לבדו ברא את העולם, ושהוא לבדו שולט בכל המציאות. לכן זו החשיבות של יציאת מצרים שאנחנו מזכירים אותה, מעבר לזה ששם הפכנו לעם, נכון? במתן תורה. ואם כן, אם יעמוד נביא מישראל ומאומות העולם, ויקרא אל תורת משה רבנו, ויזרז עליה, ולא יוסיף עליה, ולא יגרע ממנה, כי ישעיה וירמיה וזולתם, הוא יכול להיות גוי, אבל הוא אומר, כולם צריכים עכשיו, כל הגויים לעשות שבע מצוות בני נוח, וכל היהודים תרג מצרות. או, זו התחלה טובה. עכשיו נגיד לו, תעשה אות ומופת. נבקש ממנו מופת. ואם יתנאו, נאמין בו, ונגדילהו הגדלת הנביאים. אבל אם הוא יספר סיפורים, ולא יוכל את איתו, נרגעו. ואולם, עכשיו יש פה, הוא אומר, יסוד, מה? לכאורה זה קצת מוזר. כל אחד, כל אחד, מה? כן, זאת השם. יש פה דבר מעניין, שלכאורה המופת הזה שהנביא עושה, יש לנו משהו תמיד, אני מרגיש לפעמים, משהו לא בנוח איתו. מי אמר שהאות הזה אמיתי? מה נראה לך אמיתי? אולי זה לא, אולי זה כן. אז באמת זה גזרה של הקדוש ברוך הוא. ואף על פי שאפשר שיחזב, גם אדם שמביא אות והוא מתקיים, כלומר אומר יקרה ככה וככה והוא קורא, והתוכן של הדברים שלו לא סותר את התורה, צריך להתייחס אליו בתור נביא. ככה תורה מצווה. לכאורה, אולי הוא לא יצא לו פוקס, אולי יש לו פטנט. זה מפריע.
אבל מן הסתם זה בסוף יתגלה.
בסוף, בינתיים.
לא, כן, אבל עוד פעם, אתה לא עכשיו הולך ומשתחווה לו והכל, אבל אתה עדיין מתחיל לתת לו את הבמה, כאילו. אבל בסוף זה יבוא.
אז הרמב"ם לא אומר ככה, אומר, אף על פי שאפשר שיחזב, כמו שנאמין בשני עדים, על פי שניים עדים יקום דבר. מה, אפשר ששני עדים יחזבו?
כן.
אפשר? אבל התורה נותנת לנו כללים, איך להתנהג במציאות ואיך להאמין. ואנחנו חיים בתוך הכללים האלה, כתוב שבחור כבר יגלגל שהכללים האלה יובילו למקום הנכון. כמו שנאמין בשני עדים, אף על פי שאפשר שיחזבו, וזה שהשם ציווה על ידי משה אמר לנו, כי כשיעידו שני עדים על דבר, שנעשה כפי עדותם ונאמין דבריהם, אף על פי שהדבר אפשרי, אם אמרו אמת או שקר, לכן ציווה עלינו ואמר בו, כי כשיקום מתנבא ונתן אות, ונראה לנו לפי מחשבתנו שהאות אמת, שנעשה כדברו, אף על פי שהוא אפשרי, כלומר יכול להיות שזה לא יהיה אמיתי, שהוא משקר, שזה אשליה, אם אמר אמת או כזב, ובאנו דברים שלא נקבל משום מתנבא בהם טענה, והם כל דבר שמביא לאכזבת משה רבנו עליו השלום. מתי לא לקבל נבואה? עשה אותות, עשה מופתים, הכל טוב. כל מי שמנסה לבטל תורת משה, הוא נביא שקר. וכבר בארנו זה העניין, תכלית הביאו בפתיחת חיבורנו הגדול פירוש המשנה, ומשם תלמד אלו השורשים הגדולים אשר הם פינות התורה ועמודי האמונה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.